מיכאלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן על הנושא שמן זית זך לפרשת ואתה תצווה.
התחלנו אם כן את פרשיות המשכן בפרשה הקודמת, בשבוע שעבר בפרשת תרומה, ואנחנו ממשיכים בפרשת ואתה תצווה בשבת הזאת שלפנינו. נכנסים אחר כך בהמשך לשאריות הדברים, להשמעה על השקלים בפרשת כי תישא, לפרטים נוספים, וחוזרים בחזרות רבות מאוד ממש על כל פרשיות תרומה תצווה בפרשות ויקהל ופקודי. מי שמסתכל, כמו שפתחנו בהתחלה, בחלוקה בין הפרשיות, החלוקה היא מאוד מוגדרת. פרשת תרומה עוסקת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, המשכן על תבניתו וכלי המשכן על מתכונתם וכן תעשו. בפרשת תצווה, כמו שאנחנו רואים מהפסוק השלישי במקור אחד, מתחילה לעסוק בבגדי הכהונה, כלומר בעובדים במשכן. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. מי יעשה את הבגדים? ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלהיטיב רוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. אילו בגדים? מאוד דומה לפתיחה של פרשת תרומה, שם היו את כל החומרים שצריך למשכן, כסף, זהב ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ואורות אילים מאודמים ואורות תחשים ועצי שיטים, כל הכלים שנצרכים לבנייה של המשכן עצמו ולכלים. ועכשיו הפרשה פותחת בכלים, בחומרים שנצרכים לבגדי כהונה של פרשת תצווה. ואלה הבגדים, תודה, אשר יעשו חושן ואיפוד ומעיל וכתונת תשבט, נצנפת ואבנת, והם ייקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת עולת השני ואת השש לשימוש לנושא בגדי הכהונה. פעם כשעסקנו בפרשת תצווה, התחלנו את השיעור בפסוק הזה של ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, ובעיסוק בבגדי הכהונה קצת. פעם אני מבקש להתמקד רק בשני הפסוקים הראשונים הקודמים לבעתה הקרב, וכל ההקדמה שהקדמנו היא הקושייה הראשונה כבר על שני הפסוקים הראשונים. אילו אני הייתי צריך לחלק את הפרשיות בעניותי, אני הייתי סוגר את פרשת תרומה אחרי שני הפסוקים הראשונים שפותחים את הפרשה. במקום שבו פתחנו הייתי פותח את פרשת תצווה, כי הייתי סומך על החלוקה שאמרנו עכשיו. עד עכשיו עסקנו בתבנית המשכן ותבנית כל כליו, ומעכשיו בעובדים במשכן ובבגדיהם. בשני הפסוקים הראשונים באמת פותחים בוואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כסית למאור להעלות נר תמיד. אנחנו זוכרים בתחילת פרשת תרומה שמן למאור, ואיפה משתמשים בשמן הזה? במנורה. בפרשה שלמה בתוך פרשת תרומה עסקה במנורה, ירחיה, גביעיה, כפתוריה, משוקדים, כפתור ופרח, כן לששת הקנים היוצאים, תיאור מוחלט. אתה רוצה לדבר על השמן? עוד שנייה אני אשאל על זה שאלה יותר קשה, אבל אתה רוצה לדבר על השמן? זה ודאי שייך לפרשת הכלים והמנורה. מה לזה ול... מגבעת ולאבנת ולבגדים? באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. את מי יערוך? את המאור, את נר התמיד. אותו נר תמיד, הנר המערבי שהיה דלוק, אותו יערוך אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מעת בני ישראל. ובאמת חלוקת הפרקים המאוחרת, הלא מעניינת אותנו בעצם, פה חותמת את הפרק, וכאן מתחיל באמת הפרק החדש. אבל השאלה היותר קשה מזה שזה נכנס לפרשה הזאת ולא לפרשה הקודמת, היא על עצם העניין של שני הפסוקים האלה. קודם כל, על מה מדובר פה? מדובר פה על המצווה להיטיב את הנרות. נכון? כלומר, קח לך, או ייקחו אליך, עוד מעט נדבר על זה, שמן, זית, זך, קטית למאור, כנראה מפורטים פה הפרטים איך צריך השמן הזה להיראות, הוא צריך להיות מזית, הוא צריך להיות זך, הוא צריך להיות קטוש, הוא צריך להיות מתאים לרמת שמן למאור, כנראה שיש שמן למנחות, וכנראה דינו שונה, רמתו פחות מעולה, חייבת להיות מהשמן למנורה, למאור עצמו. טוב, ואם זה יעלו נר תמיד, והוא יהיה באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות, ומי ייטיב את הנרות? לא אתה, משה, אלא מי ייטיב את הנרות? אהרון, אהרון ובניו. מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מעת בני ישראל. כל זה מובן משני הפסוקים הראשונים, אבל הקושי מתחיל עכשיו. א', זה בכלל לא שייך לכלי משכן. זה מתחיל להיות שייך לעבודות שעושים בכלים. זה שייך לעבודות הכהונה. זה בכלל שייך לספר ויקרא או לספר במדבר. ובאמת שם עוסקים בהעלותך את הנרות. שם יש פרשה שלמה שעוסקים בסוף פרשת הנשיאים, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה זה מחפש פה בכלל? לא עסקנו בפרשת תרומה בפעולות שעושים בכלי המשכן. זה בכלל לא נמצא בספר שמות, זה לא קשור אלינו. עצם העניין הזה לא שייך לפרשה. אבל עוד יותר מזה, הפרשה הזאת כמות שהיא מופיעה שוב בלי שום חידוש במקומות אחרים. הנה מקור 2. בפרק כ"ד בויקרא, וידבר השם אל משה לאמור, ותסתכלו, זה כמעט מילה במילה, צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור להעלות נר תמיד. באותה לשון, שוב אליך, שוב אותו דבר, מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני השם תמיד, חוקת עולם לדורותיכם. אין כאן שום תוספת. אז בשביל מה זה בכלל מופיע? אני א' לא מבין בכלל מה זה עושה פה. גם אם זה הייתה פעם יחידה, אני לא מבין מה זה מחפש פה. נעזוב את זה עכשיו שזה נכנס לתצווה. מה זה בכלל מחפש בתוך פרשיות בניית המשכן? זו פעולה שתיעשה. האם גם את הקורבנות מתחילים לפרט עכשיו? האם את צורת ההדלקה גם מתארים עכשיו? כל זה יופיע במקומות הנכונים. אבל מעבר לזה, זה הרי חוזר מילה במילה שם. רשי מאיר שם הערה, תראו ברשי במקור 2, צו את בני ישראל, זו פרשת מצוות הנרות. איפה זו? בויקרא, בפרק כ"ד. ופרשת ואתה תצווה, בקיצור שני הפסוקים שאנחנו עסקנו בהם היום, לא נאמרה אלא על סדר מלאכת המשכן לפרש צורך המנורה. רש"י אגב מסיים יפה, וכן משמע ואתה תצווה. אנחנו מכירים את הביטוי צו. צוות בני ישראל ויקחו אליך צוות בני ישראל ואמרת עליהם צוות בני אהרון, המון פעמים פרשת צו, המון פעמים פרשיות מתחילות בצו. צו זה לזרז, מיד לעשות פעולה. מרשי וכן משמע ואתה תצווה, ואתה סופך לצוות את בני ישראל על כך. זה מה שנקרא רשי מצוין לפרשת אמור בויקרא. אבל לנו זה נהיה רק יותר מסובך אחר. מה אומר לנו רשי? באמת לא צריך את זה. ואתה תצווה, הכוונה היא, זה בכלל לא פה. אנחנו רק אומרים לך שסופך לצוות. נו, פילי פלוט, אם כל מצווה שסופו של משה לצוות אותה, היו אומרים אותה לפני כן, היו לנו בדיוק 10 חומשים. מה הרעיון? אז אומר רשי, דיברו על השמן כדי להגיד את צורך המנורה. אז תגיד על כל אחד מכלי המשכן את צורכו, ולא צריך את ספר ויקרא. הפרשה הזאת משונה לחלוטין. אתה חוזר עליה מילה במילה. עכשיו אני מבין, השוני בין צו לתצווה, רשי ענה עליו פרשנית, יפה מאוד. צו זה באמת הפרשה האמיתית. ואתה תצווה, זה בכלל לא מעשי. ראיתי מישהו מהפרשנים שאומר על שאלה אחרת שתעניין אותנו עוד שנייה, כתוב, ויקחו אליך שמן זית זך. מה זה האליך הזה? ראיתי מישהו שטוען, ויקחו אליך שמן זית זך, ויקחו אליך לכשיצטרך. תשמור את זה בינתיים אצלך. ויקחו אליך, באמת לא צריך עכשיו. תשמור, בבוידים. עד שתשתמש בזה כשנגיע לסוף ויקרא. זה יפה מאוד בשמות, הבעיה היא שהאליך מופיע גם שם. אבל זה כבר בעיה אחרת. הפרשה קשה. מה היא מחפשת? כל זה על התבנית. כלומר, פתחתי בשאלה למה זה פותח את תצווה. אני עובר לשאלה, מה בכלל זה עושה פה? אני אגב לא נוגע עכשיו בשאלה, למה אפילו בויקרא צריך את זה אם יש פרשה על בעלותך. אני עושה, נניח ששם באמת עיקר הפרשה. אבל מה כאן זה עושה? ונניח שזה כאן, בוא נחזור עכשיו רגע לשני הפסוקים, יש כאן כמה שאלות תם למשמעות הפסוקים. על האחת כבר רמזנו. ואתה תצווה, אז אמר רשי, תצווה לעתיד, בסדר, את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך. בכל הפרשיות כתוב, ועשו ארון עצי שיטים, ועשית שולחן, ועשית מנורה, ועשו, מה זה ויקחו אליך? זה מופיע רק עוד פעם אחת בתורה אצל משה רבינו, בפרה אדומה. שם כתוב, במקור 3, בפרשת חוקת, אנחנו מתקרבים לפורים, נקרא עוד מעט את פרשת פרה אחרי פורים. ושם יהיה כתוב, הידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. ושם באמת לא משה רבינו יעסוק בפרה, אלא מי? ונתתם אותה אל אלעזר הכהן. אז למה כתוב שם אליך? שם רשי רואה צורך להסביר את זה. במקור 3 למטה, ויקחו אליך, זה על פרה אדומה, לעולם היא נקראת על שמך. פרה שעשה משה במדבר. מה בדיוק הרעיון שהיא נקראת על שמך אינני יודע. אבל אנחנו יודעים הרבה דברים כבר. אנחנו יודעים שאף אחד לא מבין את טעמיה של פרה אדומה, וזה רק עניינו של משה. אבל למה זה שייך בעניין הנרות והשמן? זו הייתה עבודה פשוטה, קשה, שהכהנים צריכים לעשות, להיטיב את הנרות. כל לילה ולילה דלקו הנרות, להעלות נר תמיד. מערב עד בוקר, כל לילה דלק הנר. יש המון עבודות במשכן. פרה אדומה זה באמת איזו מין מצווה כזאת מיוחדת שאף אחד לא יודע את העמיה, והיא נעשית כדי להציל מטומאת מוות, אביא אבות הטומאה, אבל ההדלקה התמידית של השמן, מה זה האליך הזה? חז"ל אומרים במקור 4 בספרי, ויקחו אליך, חז"ל אומרים את זה שם, בפרשת חוקה, ויקחו אליך, יביאוהו אליך, ותהה אתה גזבר עליה. אתה תהיה אחראי על הנושא שנקרא פרה אדומה. זה אני מבקש שיהיה תחת אחריותך. יש דברים שהם לא תחת אף אחד אחר, זה אחריות ישירה של משה. יכול שאין לי, אומר המדרש, שהיה משה גזבר אלא על הפרה, ומניין שאף על השמן, מעניין מאוד, רק על הפרה האדומה ועל השמן. כל כך לא נראה דומה שתי החתונות האלה, זה לא קשור אחד לשני. ומניין אף על השמן, תלמוד לומר ויקחו אליך שמן זית זך. ומניין שימנו גזברים לדורות, תלמוד לומר ואתה תצווה לעתיד את בני ישראל. מעניין, חזל למדו את התצווה לעתיד, לא כמו שרשי אמר תצווה, פעם אתה תצווה, אלא תצווה שתמיד יהיו גזברים. הפסוקים, כל הפרשה היא קשה. מיקומה, עצם עניינה פה, וכנראה יש לה משהו מיוחד מאוד, כי הדבר החשוב שאותו צריך לזכור לפני שנתחיל ללמוד את הכל, שזאת המצווה שחותמת את כל מלאכת המשכן. מיד אנחנו נכנסים, כמו שראינו, לבגדי הכהונה. זאת אומרת, הפרט שחותם את פרשת המשכן וכליו הוא המצווה של השמן זית זך כתית למאור, שמופיעה פה בשביל, איך רש"י אמר, לצורך מלאכת המשכן. כנראה אתה לא תבין את מלאכת המשכן בלי שאני אסביר לך פרשה מיוחדת שאתה תשאל עליה את כל השאלות, מה זה עושה פה ומה זה מחפש, וזה לא שייך לתבנית ולא לכלים. אבל לצורך מלאכת המשכן, הביטוי ברש"י, אני רוצה לקרוא אותו שוב, כי הוא מאוד חשוב, רש"י שהיה במקור 2. צו את בני ישראל של ויקרא, זו פרשת מצוות הנרות. ופרשת ואתה תצווה לו נאמרה אלא על סדר מלאכת המשכן לפרש צורך המנורה. הצורך הזה חשוב למרות שאין את זה בשום כלי אחר. וזה יחתום את כל סוגיית מלאכת המשכן. אני מבקש להגיע לכל השאלות האלה, ואולי להתחיל מזאת האחרונה דווקא, מהויקחו אליך, כי עוד לפני שמתחילים מסתבר ש פרשת המשכן שמשה רבינו בעצם משמש בה רק שליח להעברת הדברים. לא הוא מנהל את העניין. לא הוא בונה את המשכן, הוא רואה את התבנית בהר. אבל יש את האנשים שיבנו, את בצלאל ואת אוהליאב, ולא הוא זה שיעבוד, ולא הוא זה שייטיב את הנרות, ולא זה שידליק את המנורה. את כל זה הוא יעביר לאחרים. ובכל זאת, יש לו עניין מיוחד עם הנושא הזה של השמן. הוא הגזבר, תפקיד משונה. משה רבינו היה אחראי על השמן למנורה. והגזברות הזאת של משה עושה כנראה משהו שהוא בעבודה שלו, שאינני מבין את חשיבותה עדיין, ואת עניינה דווקא עם משה, חותם, כמו שאמרנו, את המשכן ואת מלאכתו. אני, ברשותכם, רוצה לגעת ברעיון הזה של שמן הזית הזך, כדי להבין ממנו את מקומו של משה, ואולי מזה את מקומה של הפרשה כולה. חז"ל אומרים במדרש רבה על הפסוק במקום, דרשה מעניינת מאוד שמתחלקת לשלושה חלקים לפנינו במקור 5, והיא לא עוסקת באף לא אחת מהקושיות שהקשינו, היא עוסקת במדרש יפה על הרעיון של שמן הזית והזית. מהלימוד הזה על שמן הזית, שאני רוצה ללמוד אותו מהר, אני ארצה להגיע חזרה לסוגיה שלנו. ואתה תצווה, פותח מדרש רבה את פרשת השבוע שלנו, הדהו דכתיב, זית רענן יפה פרי תואר, קרא השם שמך. זה נשמע פסוק מאוד יפה, הוא באמת פסוק יפה, אבל הוא נשמע גם באווירה מאוד מאוד נינוחה. וכדי שנראה רק רגע איפה הוא נאמר בדיוק, כי בפסוק הזה דנים, נסתכל שנייה אחת ברשותכם במקור 7 בעמוד השני, בעמוד מהצד השני, שם הופיע הפסוק דווקא בהקשר מאוד לא טוב, בהקשר של חורבן. ירמיהו בפרק י' מתאר את המתח הגדול של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל כאשר הוא מחליט על החורבן. אז נאמר שם כך, מלי דידי בביתי. גם כן משפט שלפעמים משתמשים בו באווירות טובות, אבל מקורו הוא בחורבן גדול. מה לידידי, ידידי זה עם ישראל, כרם היה לידידי בכרם בן שמן. מלי דידי בביתי. מה יותר יש לכם לחפש בכלל בבית המקדש? עשותה המזימתה הרבים. מה צריך לעשות שם את כל המזימות הרבות שלכם? ובשר קודש יעברו מעלייך. כל הקורבנות ובשר הקודש יעברו מעלייך, את הכל אני מחלה. כי רעתך יעזת עלוזי. מה שמעניין אותך עכשיו, ירושלים, כלל ישראל, את שמחה כשאת עושה רעות. כי רעתך יעזת עלוזי. אין לנו יותר קשר. תוך כדי התיאור הקשה הזה שהקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל, מופיע הפסוק שהוא הנידון שלנו. וית רענן יפה פרי תואר, קרא השם שמך. עם ישראל משול לזית. והנביא משתמש עכשיו בזית כדי לתאר את החורבן. לכל המולה גדולה, אם ההמולה הגדולה שעכשיו נבוכדנצר יבוא ויעשה בבית הזה, הצית אש עליה, והקדוש ברוך הוא ומצית אש על הזית, עליה, ורעו דליותיו, דליות זה ענפים, ורעו דליותיו, לשון רוע, ישבר את הענפים של הזית. חז"ל משתמשים בפסוק הזה כדי לנסות להבין את הרעיון של שמן הזית הזך, בעצם ההשוואה שחז"ל עושים עם הפסוק בירמיהו, שופכת אור מיוחד מאוד על כל הנבואה הזו של ירמיה. הקדוש ברוך הוא הולך להשוות עכשיו את עם ישראל לזית דווקא, והוא פונה אל בית המקדש אותו הוא הולך להצית. הוא מדבר על הזית הרענן ומזכיר לנו את שמן הזית הזך שדולק תמיד בבית המקדש. ועם אותו שמן, עם אותו זית, הוא הולך עכשיו לא להעלות נר של אור, אלא להעלות אש של חורבן. והזית הזה משמש פה בשני תפקידים מעניינים מאוד. הצית אש עליה וראו דליותיו. מצד אחד הוא מתאר את גדולתו של העם הזה, זית רענן פרי יפה תואר קרא השם שמך. השם שלך עם ישראל, השם שלך כנסת ישראל, משול הזית. וכך פותחים חז"ל. וכי לא נקראו ישראל אלא כזית הזה בלבד? ולא בכל מיני אילנות נעים ומשובחים נקראו ישראל, בגפן ובתאנה, שנאמר גפן ממצרים תפייה, תאנה שנאמר כביקורה בתאנה בראשיתה, כתמר שנאמר זאת קומתך דמתה לתמר, כארז שנאמר כארז בלבנון נשגה, כאגוז שנאמר אל גינת אגוז ירדתי, וקראן בכל מיני שלחים, שנאמר שלחייך פרדס רימונים, ובא ירמיה לומר זית רענן יפה פרי תואר. למה ירמיהו משתמש בדימוי הזה? והשאלה צריכה להבין אותה, צריך להבין אותה בעומק. למה בהקשר הזה של הצתת הבית, של החורבן, של עם ישראל הנמצא בשפל המדרגה הזאת שהוא מתאר, למה פה הוא משתמש בדימוי של הזית? אלא, כאן שלוש תשובות. מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו? מגרגרין אותו, הכוונה היא, קוטפים את הזיתים בעודם באילן למעלה, לפני שהם נופלים, ויש בהם כבר שמרים או פסולת. בעודו באילנו מגרגרין אותו. ואחר כך מורידין אותו מן הזית, מהאילן, ונחבא. ומי שחובטין אותו, מעלין אותו לגת, ונותנין אותו במתכן, ואחר כך תוכנין אותן, ואחר כך מקיפין אותן בחבלים, ומביאין אבנים, ואחר כך נותנין את שמנם הזיתים. כך ישראל, באים עובדי כוכבים וחובטים אותם ממקום למקום, וחובשים אותם, וחופטים אותם בכל הרים, ומקיפין אותם תרטיוטין, ואחר כך עושים תשובה, והקדוש ברוך הוא עונה להם. מניין שנאמר ויענכו בני ישראל מן העבודה, וצעל שבעתם. וכן בצר לך ומצאוך, כי אל רחום השם אלוהיך. הווי זית רענן יפה פרי תואר. דימוי א' מתאר את צורת העשייה, את הצורה שהזית הופך לשמן. דבר אחר, מה ראה ירמיהו למשול אבותינו כזית, והדימוי השני והשלישי מאוד דומים, אלא כל המשקים מתערבים זה בזה. והשמן אינו מתערב, אלא עומד. כך ישראל אינם מתערבים עם העובדי כוכבים, שנאמר ולא תתחתן בם. דבר אחר, כל המשקים אדם מערב בהם, ואינו יודע איזה תחתון ואיזה עליון. אבל השמן, אפילו אתה מערבו בכל המשקים שבעולם, הוא תמיד נתון למעלה מהם. כך אבותינו בשעה שהם עושים רצונו של מקום, ניצבים למעלה מן העובדי כוכבים. שנאמר ונתנך השם אלוהיך עליון, הוי זית רענן יפה פרי תואר. המדרש בעצם עושה כאן פעולה דרשנית יפה שמתארת את הרעיון של שמן הזית הזך. הדימוי שעושה ירמיהו לעם ישראל לזית הרענן מופיע כאן בהקשר מאוד מעניין, כי עובדי הכוכבים החובטים והמשפילים מזכירים לנו מאוד את המצב שבו מתאר ירמיהו את עם ישראל, את המצב החורבני של ירושלים, של בית המקדש. ואז הוא רואה את הזית שככל שחובטים אותו יותר ושמים עליו את האבנים יותר ונותנים יותר זמן לשמן לצאת לאט 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 לאט, כך בסופו של דבר יוצא שמן יותר טוב. ואולי הנביא מתאר פה איזשהו תיאור מעניין מאוד מבחינת הפסוק, אבל זה עדיין לא מסביר לנו את הדברים שלנו. אני רק אדבר על זה שנייה אחת בכל זאת. דווקא בשעה הקשה שהנביא מתאר איך בעצם הולך החורבן ומחלה את הכל. והפסוקים הבאים בירמיהו הם הרבה יותר קשים, איך הורגים את הבחורים והבתולות, פסוקים קשים מאוד שם בפרק. דווקא באותה שעה הוא מתאר שבעצם אי אפשר בסופו של דבר לחלות את שמן הזית. הזית קלה, אבל יוצא ממנו בסוף שמן. תמיד מהוויי אנחו בני ישראל תעלה בסוף שבתם. אולי זה הפסוק שחותם באותו מקור, במקור שבע, הצית אש עליה וראו דליותיו, כל הענפים יישברו, אבל לא השורש. איזה מין סתירה כזו שאולי מתארת את ההיסטוריה העגומה והגדולה שלנו ביחד. כמה שאתה מכה יותר, כמה שאתה מכאיב יותר, אחר כך יוצא מזה שמן. איזו מין מנטליות כזאת שחוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה כל הזמן, של זית רענן יפה פרי תואר קרא השם שמך. אם השתמשנו בזה פעמים רבות, אומר ירמיהו לתיאורים יפים, הנה אני רואה את החורבן ורואה את שמן הזית הזך שאמור להעלות אור תמיד מהמקום הזה לכל העולם, שאמור להעלות אור מהמקום הזה לכל העולם כולו, ובמקום הזה אני רואה איך בעצם אותו שמן, אותו אור, מציט ומבעיר, וממנו יוצא כל הדברים האחרים. שפת אמת, במקור 9, נוגע במדרש הזה, ומתחיל להתגלגל לאותן השאלות שאנחנו פתחנו בהן. במדרש, זית רענן, מקור 9 באמצע העמוד הבא. כי בא להראות שגם כשבני ישראל בשפל המדרגה, מכל מקום נמצא נסתר בהם אור התורה. וכאן מתחילה נקודה שאני אחזור אל השפת אמת עוד מעט איתה, אבל ממנה אני חושב שצריך להתחיל את הכל. משה רבינו מתבקש להיות הגזבר של השמן. השמן הוא אותה העבודה שתיעשה במשכן, וכששאלנו למה דווקא העבודה הזאת מוזכרת כאן, מה צורך המשכן מכל העבודות להזכיר את זאת, השמן הוא אותה העבודה הנעשה תמיד, כל לילה. יש גם את התמידים, את הקורבנות שנעשים תמיד ביום. התמידיות של כל לילה מערב עד בוקר, זה רק נושא הנרות, זה רק נושא השמן התמידי הזה. שמן הזית שאיתו מדליקים את המנורה הוא כנראה הנקודה שאותה אמור לגלות משה רבינו. זאת אותה האורה, אותו האור שצריך להמשיך להיות קיים בכוח שלך משה. את המשכן כולו מקימים אהרון וצלאל. יהיו בעם ישראל הרבה תפקידים. התפקיד שלך משה רבינו הוא תפקיד של תורה. כל התפקידים האחרים הם תפקידים שיש תקופות שהם באים לידי ביטוי, ויש תקופות שהם לא באים לידי ביטוי. יש תקופות שיש כהונה בפועל, כי יש מקדש, יש עבודת המקדש. ויש תקופות שאין כהונה בפועל. ויש תקופות שיש למלך תפקיד של מלך, ויש תקופות של גלות שאין מלכות. ויש תקופות שבהם התפקידים של אהרון ושל המשכן באים לידי ביטוי, ויש תקופות שלא, וכך בכל דבר. ויש דבר אחד שאותו אתה מגלה. ומה שאתה מגלה הוא את השורש, את התורה. וגם כשגולים מישראל, וגם כשהם מתרחקים, וגם כשהם יוצאים למרחק הגדול ביותר, המאור הזה ממשיך ללוות אותם כל הזמן. וגם אם ישראל גולים ומגיעים לשפל המדרגה, מארבע אמות של הלכה הם לא יוצאים אף פעם. ולפני שמסיימים את פרשת מלאכת המשכן, מבקשים להגיד למשה רבינו, הרבה מצוות אתה עוד תצווה את ישראל, אבל אחת אני חייב לומר לך כבר עכשיו, לפני שעוברים לבגדי הכהונה. תפקיד אחד צריך להישאר אצלך. ואתה תצווה, אתה עוד עתיד לצוות את בני ישראל. אגב, לא את הכהנים. ולא את כל חכמי הלב, ולא את בצלאל, ולא את אוליאב, אלא את כל בני ישראל. כי יכול להיות שלכל תפקיד אחר יש אנשים שכן מתאימים ושלא מתאימים, ושכן מיועדים ושלא מיועדים, אבל לאותו האור של תורה אין מי שלא קשור. ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. אתה תהיה הגזבר על שמן הזית הזך. דבר פלאי פלאות, על שני דברים משה רבינו צריך להיות אחראי כגזבר, על הפרה האדומה, זאת שמתהרת את המוות, זאת שכשמגיעים אליה מכירים את השורש של כל הדברים בעומקם ומגיעים אל החיים. רק פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול יכולה לטהר את המציאות מאבי אבות התומעה, מהמציאות של מוות. מוות זה אותו הדבר שמתרחש בעולם עקב החטא הקדמון. מרגע שהאדם מתנתק משורשו, מתחיל להיווצר מציאות של מוות. ומשה רבינו הוא היחיד שיכול להיות הגזבר של נושא הפרה האדומה. ובאותה המידה משה רבינו הוא היחיד שיכול להיות הגזבר של שמן הזית הזך, שאמור לדלוק תמיד, וגם כשהנביא הולך להחריב את הבית בשם השם עכשיו, והוא רואה את נבוכדנצר נכנס, והוא רואה את האש מוצתת, הוא רואה שהדליות, הענפים נשברים, אבל השורש אי אפשר לגעת. אני חוזר לשפת אמת עוד רגע. במקור 10 מופיע מדרש אגדה שמתאר את ההבדל בין השמן לבין כל השאר. מה הקדוש ברוך הוא לישראל כל זמן שבית המקדש קיים וישראל מקריבים את הקורבנות, מתכפר עוונותיהם. וכאשר יחרב, אין להם קורבן אחר, כי אם התורה. וכן הנביא אומר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. לפי שבכל הקורבנות דברי תורה נמשלו. בכל הקורבנות דברי תורה נמשלו באיזושהי צורה. ומובאים פה שתי דוגמאות לפני זו שאותנו מעניינת. מקריבים לחם על גבי המזבח, שנאמר את קורבני לחמי לאישי ריח ניחוחי, וכתיב ונתת לשולחן לחם פנים לפני תמיד, ותורה ממשלה בלחם, דכתיב לכו לחמו בלחמי. מקריבים יין נסך על המזבח, שנאמר ויין לנסך, ובתורה שתו ביין מסכתי. אבל עכשיו העיקר, בכל עת היו מביאים שמן למנורה. תראו את התמידיות. ויקחו אליך שמן זית, ונמשלה התורה בשמן, שנאמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. המוטיב של שמן הזית הוא התמידיות של האור, והתמידיות הזאת שייכת לא לאיזושהי התמדה, אלא למשהו הרבה יותר עמוק שאותו רוצים ללמד בפרשה. אני חוזר לשפת אמת. כי בא להראות שגם כשבני ישראל בשפל המדרגה, מכל מקום נמצא נסתר בהם אור התורה, רק שצריכים יגיעה לברר הפנימיות. זה שפת אמת נפלא. היגיעה יכולה לבוא בצורה חיובית על ידי זה שאני חובט, על ידי זה שאני עושה את החוותה, והחוותה לא כואבת כי אני עושה את הבירור כמו בשמן. והיגיעה יכולה חלילה להופיע על ידי זה שמישהו אחר, האויב הרע ביותר, הוא זה שחובט. אבל כיוון שאני זית רענן יפה פריתו הר, קרא השם שמך, אני אהיה חייב ששמני יופיע בעולם. ואם הוא לא יופיע על ידי, הוא יופיע בצורות אחרות, אבל הוא יופיע בסוף. ודווקא באותם המקומות שאתה רואה את שפל המדרגה, שם מצד שני, בהפוך על הפוך מה שאנחנו קוראים היום, דווקא שם אתה פוגש את אותו הנצח הקבוע, שגם כשכהונה לא מופיעה ומלכות לא מופיעה וכתר לא מופיעה, זה ממשיך כל הזמן. ואת זה אתה תגלה, משה רבינו. כי את זה רק אתה יכול לגלות. שפת אמת מתחיל לדבר בזה על משה. ולכן, אם כי יש להם כמה מדרגות זו למעלה מזו, כהונה, מלכות, מכל מקום מדרגה זו נמצא בהם לעולם. ואני לא מדבר פה עכשיו על המדרגה של איקס תלמוד תורה, אלא של עצם הקשר של ישראל לתורתם ושל התורה לישראל. וירמיהו הגיד זה, את הפסוקים שקראנו מל ידידי בביתי, זית רענן יפה תואר, יפה פרי תואר, וירמיהו הגיד זה בהיותם בשפל המצב, אף על פי כן זית רענן וכו'. כאן השפת אמת מגיעה לעניין שלנו. איך זה קשור לשמן זית זך? אנחנו מכירים את המחלוקת הידועה עם המשכן וציוויו מופיעים אחרי חטא העגל או לפני חטא העגל. הולך השפת אמת לדעה שזה אחרי חטא העגל. ואומר כך, וגם בכאן, אחר החטא שהיו בני ישראל בשפל המדרגה, והראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו עליו השלום, כי מכל מקום נמצא בהם הערה גנוזה. אז זה הייתה השיחה בין משה רבינו לבין הקדוש ברוך הוא בחטא העגל. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, משה רבינו, זהו, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. ומשה רבינו עונה, ריבונו של עולם, זכור לעבדיך, לאברהם, ליצחק ולישראל, עבדיך אשר נשבעת להם בך. ומשה רבינו אומר, ריבונו של עולם, זה לא יעבוד, ואם אתה ככה רוצה לעשות, אז מחי נינה מספרך אשר כתבת. כי משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבין את המוקש שאתה רוצה להפיל אותי עליו. אבל זה לא ילך. אני זה לא עם ישראל. אני יכול להסתיים, אבל עם ישראל לא יכול להסתיים. כי אני משה, אבל עם ישראל זה בני אברהם, יצחק וישראל עבדיך. והשורש ממשיך להיות קיים. פעם הזכרנו את אותו מדרש יפה שכתוב בו על הפסוקים, ותומר ציון עזבני השם והשם שחייכני. כך פונה כנסת ישראל ואומרת, ותומר ציון עזבני השם, זה בהפטרות הנחמה. ואז כתוב, התשכח אישה עולה, מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. הזכרנו את המדרש, שעם ישראל אומר, זהו הקדוש ברוך הוא שכח אותי. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, איך אתם אומרים דבר כזה? אין שכחה לפניי. ואז עונה כנסת ישראל, ריבונו של עולם, אם אין שכחה לפניך, זה לא כל כך טוב, כי יש כמה דברים שהיה עדיף שכן תשכח. למשל, את חטא העגל אם היית שוכח. את היום שבו אמרנו, אלה אלוהיך ישראל בשבוע הבא לעגל. אומר להם הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכחנה. זה כן אני שוכח. אמרה כנסת ישראל, ריבונו של עולם, אז יש שכחה לפני כיסא כבודך. אז זה לא כל כך טוב, כי אולי תוכל לשכוח לא רק את חטא העגל, אלא גם את מה שכן טוב, את מעמד הר סיני. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אלה תשכחנה. אבל ואנוכי, זה לא ישכחך. אומר השפת אמת, נו וורט, יפה מאוד, יצא לך אלה ואנוכי, וזה יוצא יחד, וזה יוצא נהדר. אומר השפת אמת, צריך להבין את זה לעומק. אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך, שואלת כנסת ישראל את הקדוש ברוך הוא, מה אצלנו בעצם במהות שייך לשורש, ומהו במקרה חולף. החטא, גם החמור ביותר, גם חטא העגל, גם החטא שנראה של זאת הקלה, הנקראת קלה המזנה תחת חופתה של חטא העגל למרגלות הר סיני, גם החטא הזה הוא חטא, הוא החטאה, הוא פספוס, הוא לא המהות. גם אלה תשכחנה. אבל האנוכי שלי ושלך הוא אנוכי כזה שאי אפשר להתקיים בלעדיו. וכשם שאני חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, גם נצח ישראל חי וקיים. ואז פונה הקדוש ברוך הוא דווקא אל משה רבינו ואומר השפת אמת מיד אחרי חטא העגל, זה פילי פלאות, ואומר לו כך, וגם בכאן אחר החטא שהיו בני ישראל בשפל המדרגה, והראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו עליו השלום, כי מכל מקום נמצא בהם הערה גנוזה, ואמר ואתה תצווה ויקחו אליך, שעל ידי שמשה רבינו עליו השלום לא היה בכלל החטא, הוא היהודי היחיד שלא היה באזור. יהושע בן נון היה באמצע, אהרון וחור שם, משה רבינו לא נמצא שם בכלל. הוא השורש של הכל. אחר שלא היה בכלל החטא, והוא הראש והשורש של כללות ישראל, לכן יש בכוחו לחזור לדבק אותם אל נקודת השורש כנ"ל. כל העניין של משה רבינו הוא ויקחו אליך שמן זית זך להעלות נר תמיד. חז"ל אומרים הרואה שמן זית בחלום, מקור 11, יצפה למאור תורה. רואה בקבוק שמן זית, נסו. הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה, שנאמר ויקחו אליך שמן זית זך. לא כתוב יצפה לתורה. שורה שמן זית בחלום זה לא במקום ללמוד היום, זה לא יעזור לו. יצפה למאור תורה. המאור של התורה הוא אותו השורש שקובע את אורה של התורה. השורש הזה הוא כוחו של משה רבינו. אתמול היינו בזין באדר. איך חז"ל אומרים על זין באדר? שכשהמן הפיל פור, והפור נפל באדר, ואז הוא ראה שבאדר זה יוצא לעשות את הכל, אז הוא שמח שמחה גדולה, כי הוא אמר, נפל פור בחודש שמת בו משה. אתה מתחוכם, המן, צריך להבין, זה מין, אין, זה לא הלך לו, זה מין גמרה מוזרה מאוד. פעמים בשבעה ועדה הוא לא היה נולד, אז כן, מה זה כל הפור הזה? מה הרעיון? המן זה המלאק. המן מפיל פור. המן מבקש בכלל לא להילחם באופן מעשי בישראל. ישראל לא מעניינים אותו, לא מבחינת גיאוגרפית, אין לו שום שכנות איתם. מעולם לא היה לו. זה לא סיחון ולא אוג ולא מואב. זה לא מעניין אותו, זה לא פלשת, זה לא כנען. המלאק מגיע אל עם ישראל תמיד, בלי קשר לכלום, אלא בקשר רק לדבר אחד, לנתק אותה מהשורש. זה תפקידו של המלאק. עם לק. עם שבא ללוק ככלב המלקק מן הים. כל תפקידו זה לזנב בך כל הנחשלים אחריך, ולגרום לך להיות לא ירא אלוהים. ולכן הוא עושה את הכל פשוט. הוא בא והוא קרחה בדרך. הוא בא והוא מחפש לומר שכל הנס הגדול שקרה וכל העמים התרגשו ממנו, שמעו עמים הרגזו ומחי לחז ושווי פלשת ויתרו שמע ובא, כל זה לא צריך כל כך להתרגש, זה הכל מקרה, זה הכל קרי. קרי זה אותו דבר, זה לקחת משהו ולנתק אותו מהשורש, זה ליצור נתק, זה תומעת קרי, זה השורש של לקרר את הכל. אשר קרחה בדרך, אומרים חז"ל, שהייתה אמבטיה רותחת, וכל העמים שמעו וכולם אמרו יש פה משהו מיוחד, והיה צריך מישהו שיקפוץ ראשון לאמבטיה הרותחת ויגיד נו לא קורה כלום. אז המלך צריך להילחם אחרת מכל המלחמות. לכן לוקח משה את יהושע בן נון ואומר לו צא וילחם בעמלק, אבל מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. אתה תילחם בעמלק, תחלוש את עמלק ואת עמו לפי חרב, אבל מול עמלק בגובה עיניים אני ניצב על ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח וגבר עמלק. וידיו של משה לא עושות מלחמה ולא שוברות מלחמה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה היו מנצחים, ואם לאו היו נופלים. כי התפקיד של עמלק הוא לבוא ולברר את הקשר שלנו אל השורש שלנו, לחבוט. והתפקיד של משה הוא לגלות דווקא מתוך החבטות האלה שבשורש אי אפשר לגעת. והמן מבקש לעשות בדיוק את אותה פעולה. המן מבקש להשמיד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ואין לו שום עניין עם מרדכי, כי כבר הגידו לו את עם מרדכי. ואין לו שום עניין עם יהודי פרטי, כי הוא רוצה לפגוע בשורש של כל הסיפור כולו. ולכן הוא כל כך שמח שהפור זה המקרה הבא. כמו המקרה של אשר קרחה, אותו פור בשבת זכור לפני פורים נקרא על אשר קרחה. המלאק זה תמיד לנסות פור, לנסות גורל, לנסות עם פור לחתוך את השורש. והמן רואה שהפור שלו נופל על החודש שמת בו משה, ומשה הוא זה שמחזיר את ישראל לשורש תמיד. אמר נפל הפור בחודש שמת משה, ולא היה יודע שבאותו החודש מת ובאותו החודש נולד, זה באותו יום. הוא לא מת, הוא נולד והוא מת והוא נולד והוא מת. זה ממשיך. ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. זה חי. אתם יודעים למה משה היה הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? כי הוא השורש. השורש, ככל שהוא עמוק יותר, לא רואים אותו בכלל. ככל שהוא גבוה יותר, אפשר פעם לכרות אותו. את הכל אפשר לכרות. את הכהונה אפשר לכרות לפעמים, ואת המלכות אפשר לכרות לפעמים, לא את השורש. לכן משה היה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, כי הוא פשוט היה מתחת לפני האדמה. הוא בכלל לא הכיר את מה שיש מעל האדמה, זה לא עניין אותו אף פעם. לכן בפרשה הזאת, שזה עניינו של משה רבינו, פרשת ואתה תצווה, זו הפרשה הראשונה והיחידה ששמו של משה רבינו לא יופיע בה בכלל. תמיד היא תחול עם זין הדר. כי הוא השורש, הוא לא צריך להופיע. מה שמופיע, קלה. זה כלל מנהיגותי לא כל כך פופולרי, אבל הוא מעניין מאוד. כנראה שמה שמופיע יותר מדי על פני האדמה הוא ענף לתקופה. וככל שהוא מופיע פחות, הוא שורש יותר. אז את המנורה ואת השולחן ואת עצי השיטים ואת הארון ואת כל הכלים ואת כל הבגדים, זה הכל אהרון ובצלאל ואוליאב. אבל את הפרה האדומה שבאה להגיד שאנחנו נחזור לעולם שאין בו מוות, ואת השמן היומיומי שבא להגיד שגם לא במילים הגדולות, אלא במציאות היומיומית, עם ישראל מחובר לאורה של תורה, למאור הזה. את הידיעה הזאת, את הידיעות האלה, זה רק אתה שומר אצלך, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור להעלות נר תמיד. קטית למאור, קטוש במכתשת שאין בו שמרים ואין בו פסולת. שום קליפו, שום דבר צדדי. ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. בכל דבר אחר יכולים להתערב אינטרסים. בכהונה יכולים להתערב אינטרסים. לכהן יש בהחלט את כל האינטרסים שהבן שלו, שהוא גם כן כהן, יהיה ראש המשמרת, יהיה ראש בית אב. הוא גם צריך לחנך את הבן שלו לקראת זה. בתורה אין לך מניות אצל הילד שלך. אין שום קשר לקשר שלך לתורה ולילד שלך יותר מלילד שלי או לילד שלו. אין שום קליפה. הכל הכל שמן זית זך קטית למאור. רש"י אומר מיד, שמן זית זך קטית, זה דווקא למאור, להעלות את המנורה, את החוכמה, את התורה. למנחות אפשר גם לא דווקא שמן זית זך, כי המנחות באים לחפר על חטא כזה, על חטא כזה, אבל המאור בא לגלות את אותו אור של הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה. זה צריך להיות הכי 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 משה. לכן כשיופיע משה בהדרו בפרשה שלו בוועדה תצווה שמו לא יופיע, וכשהוא יופיע ביום שלו בהגדה של פסח שוב הוא לא יופיע בשמו, כי המנהיג לא צריך להופיע בשמו. הוא השורש של יציאת מצרים, הוא לא הבירור הטכני של מי שהוביל בקדנציה הזאת את עם ישראל ביציאת מצרים. הוא השורש שכשאתה מתחבר אליו, אתה מתחבר ליציאת מצרים בכל דור ודור, כאילו עכשיו אתה יצאת ממצרים. שפת אמת גומר את הדברים הגדולים האלה שלו. וגם בכאן אחר החטא שהיו בני ישראל בשפל המדרגה, והראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו כי מכל מקום נמצא בהם הערה גנוזה, ואמר ואתה תצווה, שעל ידי שמשה רבינו עליו השלום לא היה בכלל החטא, והוא הראש והשורש של כללות ישראל, לכן היה בכוחו להחזיר לדבק אותם בנקודת השורש כנ"ל. והכל על ידי הביטול אל השורש, כידוע שיש בכל איש ישראל נפש טובה ועליו מתלבש נפש רע, אבל הפנים, את זה מגלה משה רבינו, ועל ידי רוב פחיתות מתעבה הלבוש הזה ומתגדל נפש הרע על נפש הטובה. אבל מי שיודע לגלות את השורש כל פעם ויקחו אליך, זה רק מי שהתפקיד שלו לא יהיה קשור לשום דבר שיכול לחלוף, הוא יישאר קבוע. לשום מערכת, לשום מציאות הכי גדולה שיש, מלכות, כהונה, אבל לשום מציאות שיכול להיות רגע שהיא לא תהיה. אבל עיקר נפש הפנימיות הוא טוב. הרואה שמן זית בחלום, רואה בעצם איך הזית הזה נכתש ונכתש ונכתש ועבר את כל הסבל של הזית. ועכשיו יוצא ממנו אותו שמן שיוצא מהזית. איך פתח רש"י כשהוא דיבר בספר ויקרא? בעצם הפרשה הזאת בכלל לא שייכת למלאכת המשכן. אבל אי אפשר לסיים את פרשת המשכן וקהיליו בלי לגעת בשמן למאור. לא קשור. לא רלוונטי. אפשר לעסוק עכשיו בעוד מאות עבודות שיש במשכן, ולאף אחת מהן לא עוסקים עכשיו. אבל רק בזו התמידית. כי כדי שדבר יהיה תמידי, הוא צריך להיות מחובר אל השורש. ודווקא בעולם שבו כל כך הרבה מערכות גדולות לפעמים תופסות ולפעמים קורסות, ולפעמים מחזיקות ולפעמים נופלות, דווקא אז יש איזו עוצמה לדבר הקבוע, לדבר הנצחי הזה, שהוא יכול להופיע בנצחיותו רק שהוא בטהרתו, רק שהוא ביופיו. זאת אולי הסיבה שאין כאב גדול יותר מאשר כשתורה או נושאיה של תורה מופיעים לא ביופיים, לא בטהרתם. כי כשזה מופיע לא בטהרתו, כשזה מופיע עם קליפות ועם דברים אחרים, זו לא פגיעה במערכת שיכולה לקרוס ויכולה לקום, אלא זו פגיעה בדבר הזה שאמור לחבר אותך אל השורש כל הזמן, ולא כל קשר למציאות שמתרחשת או משתנה. אם יש משהו שיכול לבטא נצח ישראל בצורה הכי עמוקה שלו, זאת המחשבה על זה שלא היה יום, איך סיים המדרש אגדה, שאין יום בכל עת היו מביאים שמן למנורה, שלא היה יום, והתמידיות של השמן זה לא יום, זה לילה. זה לא היה לילה ולא היה יום, לא חשוך ולא מואר, שלא היה מצב כזה שעם ישראל מחובר לתורתו ברמה המעשית. והידיעה שנושאי התורה הם אלו שממשיכים ומובילים את השורש הזה, היא זאת שיכולה לעשות את סיומה של מלאכת המשכן. רק מכוח זה אפשר להיכנס עכשיו לבגדי הכהונה. כשחשבתי על פרשת השמן, חשבתי שאולי זה מה שהיה קשה כל כך למשה להבין במעשה המנורה. וזה מעשה המנורה מקשה זהב. חז"ל אומרים שנתקשה משה בעשיית המנורה. וכולם שואלים את אותה שאלה. אני מבין את הקושי בקידוש הלבנה. איך עושים את עיבור החודש? האם הקושי בעשיית המנורה הוא הקושי הטכני בלבד? שגם זה לא פשוט, מקשה אחת של זהב לעשות? או שיש פה משהו אחר? נתקשה משה בעשיית המנורה כי יש משהו אחד שהוא קשה יותר, וזה האור הזה שצריך לדלוק תמיד. חז"ל במדרש, במקום אחר לגמרי ובו אנחנו חותמים, מתארים שיחה בין כמה תנאים. תנא אחד אומר שם שיש כלל אחד הכי גדול בתורה. אומר את זה רבי עקיבא. הכלל הוא ואהבת לרעך כמוך. כולנו מכירים את זה ממקומות אחרים. אומר לו תנא אחר שיש כלל גדול ממנו. הכלל הוא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ויכוח מעניין. צד אחד אומר הדבר הגדול ביותר זה אחדות השם בעולם. צד שני אומר הדבר הגדול ביותר זה האחדות בינינו. יפה. אמר רבי שמעון בן פזי, תנא שלישי, יש כלל גדול מהם. איזה כלל? את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. פלאי פלאות. ממש מרשים. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת לרעך כמוך, את הכבש אחד תעשה בבוקר. תארו לכם שאלה היו הפלקטים שהיינו מחלקים מעל הלוח בכיתה א'. עוד היינו אומרים שזה גדול מהם. אבל זה עוד לא נגמר המדרש. זה אגב מדרש שמופיע בהקדמת העין יעקב, ומביא אותו בעל ההקדמה, הכותב, כך הוא נקרא, מדרש לא מצאתי מקורו שוב. מעניין מאוד. והוא מצטט את המדרש מזיכרונו. למי לנו יותר מהעין יעקב בעל מדרשים? ואז הוא מסיים את הציטוט. אחרי שמופיע רבי עקיבא מפה, והתנא השני מפה, ובן פזי מפה, אמר רבי פלוני, הוא לא זוכר כי אין לפניו את המדרש, אמר רבי פלוני, זה נשמע שיחה בהגות, הלכה כבן פזי. מה יש פה הלכה? פעם עסקנו בזה, יש לזה הרבה הקשרים, אבל הדבר הכי חשוב הוא לעניות דעתי מה שעסקנו בו מכיוון אחר היום. זאת מחלוקת חשובה אם הדבר הראשוני הוא אחדות השם, או הדבר הראשוני הוא אחדות ישראל. בא בן פזי ואומר, הדבר הראשוני הוא התמידיות של האידיאולוגיה. נראה אותך ממשיך עם זה בבוקר ובערב תמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, זה כלל גדול מהם. הלכה כבן פזי. תמידיות היא לא רק פונקציה של אופי. גם תמידיות בעומק שלה היא פונקציה של כמה זה קשור לשורש. מה שנוגע בשורש עצמו לא יכול להיפסק. ואתה עוד תצווה את בני ישראל. אתה רואה את המשכן ובטח אתה רוצה לשאול אותי, עוד שני פסוקים אני עובר לבגדי הכהונה, ואתה רוצה להגיד משה רבינו, אבל ריבונו של עולם, זה פילי פלאות המשכן. אבל יהיו ימים שלא יהיה משכן. אז אתה עוד עתיד לצוות ציווי. ובציווי הזה אתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. זה לא ייפסק לא עם כהונה ולא עם כהונה גדולה ולא עם מזבח ולא עם מלכות. והשמן הזה ייטיבו בו את הנהירות תמיד להעלות לפני נר תמיד כל לילה ולילה מערב עד בוקר חוקת עולם לדורותם. וכשירמיהו רוצה להראות עד כמה זה תמידי, הוא תופס את עם ישראל דווקא ברגע שהכל חרב, ואומר, אני רואה את האש מוצתת, והאש המוצתת מוצתת על ידי אותו זית, ושמן הזית ממשיך לדלוק, ולכן מה שמוצת זה רק הענפים. ועם האש הזאת, שלא מאירה עכשיו, אלא מציתה עכשיו, קשורה לשורש שלה, השורש לא יוכל לחלוף. רק אחרי שמשה רבינו נרגע עם זה, עכשיו מופיע, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, ובוא נלמד אותך את פרשת בגדי הכהונה. הכהונה ולבגדיה ניכנס בעזרת השם בפעם הבאה.